היום יום ראשון, 14 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. אפילו במציאות הישראלית המורכבת, ואם תרשו לי, ההזויה. הלילה האחרון היה משהו שלא חווינו. עזבו רגע את כל הדיבורים הגבוהים על גיאופוליטיקה, על אסטרטגיות צבאיות, על מהלכים מדיניים, נשים את כל אלה לרגע בצד. רק התרחיש שבו איראן שיגרה עשרות רבות של כטב"מים וטילים, כלי נשק שהמסלול שלהם לעבר ישראל לוקח שעות. הם באוויר, נעים לכיווננו, ואנחנו מחכים להם. שעות, ממתינים. זו סיטואציה פשוט הזויה. זה היה לילה חסר תקדים, לילה היסטורי, לילה שבו בפעם הראשונה מזה עשורים רבים ישראל הותקפה לא על ידי ארגון טרור, אלא על ידי מדינה. לילה שבו עשרות שנים של הכנה, לרגע שבו נתנגש ראש בראש עם האויבת הכי גדולה שלנו, איראן, הגיע. לילה שבו מדרום ועד צפון, כולל מעל הכנסת ומעל כיפת הסלע, השמיים הוארו בעירותים. לילה שבו, נכון לפחות לשעה 4, נפצע קשה ילדה ובסיס צהל ניזוק באופן קל. וזה כי הלילה הזה, מערך ההגנה האווירית שישראל בנתה ושכללה כבר שנים, עבר בפעם הראשונה באופן מילולי וגם מוצלח טבילת אש. אז רגע לפני שהלילה הזה נגמר, וכולנו מתעוררים למציאות חדשה, אנחנו עם תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית בחיל האוויר, על המתקפה האיראנית ועל ההגנה הישראלית. שלום צביקה.
שלום.
תאר לי, דבר ראשון, אנחנו מדברים כמעט בשעה 4 לפנות בוקר, תאר לי את המתקפה האיראנית, כמה הפתיעה אותך, בכמות, באיכות, השיגורים שיצאו מאיראן לכיוון ישראל?
תראה, אני חושב שכל מי שעוסק בביזנס הזה, יודע וידע שאיראן היא מעצמה טילית, היא פיתחה יכולות של טילים בליסטיים, שאין להרבה, הייתי אומר כמעט בכלל למדינות בעולם. ואתה מכיר את היכולות, אתה רואה את היכולות, אתה רואה את התהליך שהם בונים, אתה מנסה לתרחש את זה, אבל בסוף שאתה יושב ורואה את הדבר הזה מתממש, והוא בכלל תרחיש של תגובה לתגובה. ושוב, אנחנו ממש סמוך לאירוע, ועוד לא באמת מבינים אותו עד הסוף, ולא בטוח שהוא יסתיים בכלל, אבל אם המספרים נכונים, אתה מדבר פה על מתחים של 100 טילים בליסטיים, זה אירוע דרמטי בסדר גודל, אני חושב שהוא עולה על כל דמיון, אני אומר לכם כמי שעסק ומצוי בנושא הזה ומכיר את האיום האיראני, זה תרחיש, הייתי אומר, מהקיצוניים שאפשר היה להעריך, לא פחות מזה. זה מעיד מצד שני גם על היכולות האיראניות, כי מי שמשגר 100 טילים בליסטיים במתח תגובה, ולא באיזה מהלך של מלחמה, מעיד בעיקר כמה עוד יש לו ומה הוא בנה בשנים האחרונות, כך שזה באמת אירוע יום משמעותי, שהוא משנה פה סדרי עולם במזרח התיכון כולו, לא פחות מזה.
אמרת שכל מי שבביזנס ומעודכן יודע מה היכולות של איראן, מעניין אותי ברמה האישית, צביקה, ממתי אתה בביזנס?
וואי, אני... מיום הגיוס שלי, מה שנקרא, בדם זורם הגנה אווירית, ועשיתי את כל המסלול מלוחם ועד מפקד המערך שסיימתי לפני 5 שנים, ומה שנקרא, זה נבנה כתף בצד כתף, והתווספה פה עוד שכבה ועוד מערכת, ותחת הפיקוד שלי מבצענו גם את חץ 3 וגם את קלע דוד, ואני הייתי בין אלה שקלטו את כיפת ברזל, כך שלמעשה אתה מעצב פה תפיסה, ועוד מרכיב שלה שבא לידי ביטוי מאוד משמעותי באירוע של היום, זה ההגנה האזורית. אני זוכר את עצמי כמפקד המערך, גדי איזנקוט היה רמטכ"ל, ואיזה ערב אחד אני מקבל טלפון מהעוזר של גדי איזנקוט, אומר לי, מחר יש ביקור של מפקד סנטקום, הוא ביקש אישית להגיע לביקור ולשבת איתך 4 שעות, הרמטכ"ל ביקש תכין לו מצגת על ריג'ינל דיפנס. אני מסתכל ככה בזה, אומר, על מה אתם מדברים? אני אומר, אין דבר כזה. הרמטכ"ל אמר שאתה יודע מה לעשות, בהצלחה. 9 בערב, למחר ב-8 בבוקר יש את הביקור, ככה התחלנו את האירוע שנקרא הגנה אזורית. לפני 6-7 שנים ככה זה התחיל, בהתחלה זה חיבור של סנסורים אמריקאים באזור, ואחרי זה כל מיני שותפים נוספים שיש להם אינטרס כזה, והנה תראה היום איך זה בא לידי ביטוי. ממש חלום שהפך למציאות, גם ההגנה האזורית וגם מערכות ההגנה האווירית, פשוט גאווה שאתה מסתכל היום באיזו פרספקטיבה לאחור, ומסתכל על ההישגים, על התוצאות, מרשים בכל סדר גודל.
תגיד, כשהתחלת, אמרת, עברת את כל השרשרת. איראן, זו הייתה המטרה שראיתם לנגד עיניכם בתכנון, בבניית מערך ההגנה האווירית של ישראל? זה השם שניצב על הכוונת במשרדים שלכם ובתוכניות שלכם?
פרויקט החץ התחיל בשלהי שנות ה-80, תחת הנשיא רייגן, במה שנקרא סטאר וור, מלחמת הכוכבים. ומשם התחיל החזון הזה של לבנות מערכות ויכולות שהתמודדו עם טילים בליסטיים בחלל. ככה התחיל החץ. אנחנו מבצענו את החץ בינואר 2000. עוד מעט 25 שנה, חצי יובל. כמובן, החץ של היום לא דומה לחלוטין לחץ של שנת 2000. בינתיים גם מתווסף חץ 3. אבל נבנתה פה ב-25 שנה יכולת שיש לה תכלית אחת בלבד. איראן סימן קריאה. ולמעשה היום זה היה המבחן שבו עמדה המערכת מול האיום שלה ונבנתה במשך 2.5 עשורים. לא מול שום דבר אחר. טילים, בליסטים, ארוכי טווח, והמרכיב המשלים של זה, גם איומים בלתי קונבנציונליים. זה בסוף המצפן שאליו כל תהליך הפיתוח, כל תהליך התכנון חובן, והיום למעשה הוא בא לידי ביטוי.
ומעניין אותי, במהלך חצי היובל הזה, כל התהליך, כל בניית המערך, הכל אתה אומר כובן לעבר היכולות של איראן. ואנחנו ראינו פעם אחר פעם שאיראן, כאסטרטגיה, כהחלטה, משתמשת בפרוקסיז ולא עושה את מה שהיא עשתה הלילה, משגרת באופן ישיר כתבאמים וטילים לעבר ישראל. האם במהלך 25 השנה האחרונות אתה, אנשים בסביבתך במערך, אמרו אנחנו בונים כאן משהו שאולי, ברור שאנחנו מקווים שלא יהיה בו לעולם שימוש, אבל אולי בעצם לעולם לא נגיע למצב שבו יהיה בו שימוש? זו מחשבה שעברה?
היא שאלה מצוינת. היא לא רק מחשבה שעברה, היא מחשבה שבמסדרונות היא הפכה סוג של איזה הומור שחור. כי בינתיים נולדה אחות הקטנה, כיפת ברזל, שהיא עקפה בסיבוב את החץ. מיד ביום הראשון של כיפת ברזל, 7 באפריל 2011, העירות הראשון של כיפת ברזל, אגב, יום חמישי בשבוע, שעה 18-16 דקות, אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, והנה פתאום באה כיפת ברזל, 11 שנה אחרי החץ, ומיירת מיד, כבר ביום הראשון, והחץ הזה נבנה וניסויים, ועוד אבן דרך, ועוד פיתוח, ואף פעם הוא לא מגיע לידי מבחן מבצעי. ואנשים כבר מתחיל לשאול את עצמם, תגידו, בונים פה יכולת שהיא למחסנים, יכולת ששומרים אותה בנפטלין. אז מצד אחד זה היבט של האמון, מצד שני זה גם תחושת ביטחון, כי כשיש לך יכולת שאתה לא בודק אותה, אתה מתחיל לעלות ספקות וחששות, כי אתה לא יכול בסוף לפתח יכולת שרק עומדת בניסויים. וזה אתגר גדול מאוד, הוא אתגר כפול. הוא מצד אחד, איך אתה בסוף בונה את האמון, ואת הביטחון של האנשים, ומצד שני, מערכת בלי חיכוך מבצעי, היא פחות טובה, היא פחות משופשפת. וזה אתגר גדול מאוד, ובין 2000 לבין המצב שאנחנו נמצאים בו היום, המערכת כל הזמן שדרגה את עצמה. היא שדרגה את עצמה כי יש פה מרוץ בינינו לבין הצד השני, כי האיראנים מפתחים כל הזמן יכולות. בין השורה והשיעה וה-BM25 ועוד 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 סוגים. אתה כל הזמן רוצה להדביק את הקצב ולהביא בסוף מערכת שתתמודד מול הצד השני. כי יש פה צד שני שהוא אינטליגנט, שהוא חכם, שהוא רוצה לאתגר אותך, ואתה כל הזמן נמצא פה במרוץ של להיות תמיד צד אחד לפניו. ואני חושב שהיום, שוב, אני אומר את זה בזהירות רבה כי האירוע עוד לא הסתיים, אבל אני מסתכל רגע היום על התוצאות ועל התהליך, ואני שואל את עצמי, האם באמת הצלחנו להיות צעד אחד לפני האויב שלנו, במקרה הזה איראן? התשובה היא כן, עם סיבן קריאה, ועל זה גאווה רבה.
ובנוסף אליו כמובן, פעם ראשונה, אולי ביותר מארבעה עשורים, שישראל ניצבת במלחמה ישירה מול מדינה, ולא מול פרוקסי, לא מול ארגון טרור. ואנחנו ראינו את המתקפה הזו של איראן, שאתה אומר שהפתיע בכמות שלה, כמות שממש לא צריך להקל בראש. תכניס אותי רגע לשוני בין הפרטים, כמו שקראו להם, ששוגרו לעבר ישראל. מה זה אומר שכתב"מים שוגרו, טילי שיוט, טילים בליסטיים, מה ראינו במתקפה הנרחבת הזו?
ראשית, את כל ארסנל האיומים שראינו היום, ופגשנו אותו ב-190 הימים האחרונים, מאז השבעה באוקטובר. פגשנו אותו לידי הפרוקסיס האיראנים באזור. פגשנו טילים של 1,600 קילומטר, שהיו לנו החות'ים מתימן. פגשנו את הכלי טייס הבלתי מאוישים האלה, גם על ידי החות'ים בתימן, גם על ידי המיליציות האיראניות בעיראק. פגשנו אותם, כך שהסוג הזה, הפלטפורמה לא הפתיעה. אבל כשהדבר הזה קורה מאיראן עצמה, זה מצליח להביא עוד שתי שכבות מעבר לפלטפורמה שכבר הכרנו אותה. אחד זה המסה, לא התמודדנו עם עשרות רבות של כלי טייס בלתי מוישים וטילים בליסטים, לא עד היום ולא בכלל בהיקפים האלה. והדבר השני זה היבטים של הדיוק. אלה יכולות שיש למדינת איראן, אין לפרוקסיס שלה. ואלה שתי שכבות שהאירוע של איראן, מאדמת איראן, הביא היום לידי ביטוי. אז הטילים הבליסטיים האלה, שעפים ל-1,600-1,700 קילומטר, עם ראש קרבי של לפחות פלוס מינוס חצי טון, זה אירוע משמעותי. תשארו בנפשכם, שלא כל הדבר הזה, 10-20% מהטילים האלה, מגיעים לידם. באיזה מציאות היינו פה היום, אלעד? באיזה מציאות? לא היינו יכולים לשבת ולדבר פה ככה על הדברים האלה.
תסביר לי את הדרמטיות, כי אני לא בטוח שכולם מבינים מה זה אומר, טיל בליסטי, טיל שיעוט, כתב"ם איראני, מה הפוטנציאל ההרסני של הכלים האלה, עד כמה הם מתקדמים, עד כמה הם מתוחכמים, עד כמה, אתה יודע מה, הם יכולים להקשות על מערכת הגנה כללית, לאו דווקא ישראלית או האזורית, עד כמה הם תוכננו ונבנו כדי להטל במערכות הגנה מתקדמות.
אז כשאני מדבר על טיל בליסטי, הוא טיל שיכול להגיע לגבעים של מאות קילומטרים, הוא טיל עם ראש קרבי קטלני של 500 קילו, שפוגשים בסוף יד במהירות כזאת, בעוצמה כזאת, בזווית כזאת, מייצר הרס ברדיוסים של מאות מטרים. זה מרכיב אחד. המרכיב השני זה הדיוק. בסוף היכולת של האיראני זה להביא את הטיל הזה בצורה מדויקת מאוד של עשרות מטרים. כלומר, זה לא איזה ירי סטטיסטי. כלומר, הוא מכוון ופוגע במקום שהוא התכוון. אז זה לגבי הטיל הבליסטי. הכלי טייס הבלתי מאויש הוא אתגר אחר. הוא ראשית אתגר לגילוי, כי מדובר פה על כלים שטסים בגובה נמוך, כלים יחסית איטיים, עם יכולת ניווט, ולכן היכולת קודם כל לזהות אותם, לגלות אותם, זה אתגר גדול מאוד, גם למערכות המקם, וגם למערכות האופטיות. עכשיו, אחת שגילית אותם, מדובר פה על כלים קטנים, עם חתימת מקם מאוד קטנה, איך אתה מצליח ליירט אותם? ואז בארגז הכלים של העירות שלך, יש לך מה שנקרא כלים שקטים, ואנחנו עדים ביום האחרון לכל אותם שיבושי GPS וכולי, על היכולת לנטרל את אמצעי הניווט שלו, התקשורת שלו. והדבר השני, זה היכולת הקינטית, או על ידי מטוס קרב, וראינו כאלה, על ידי מטוסי קואליציה, גם ירדנים, גם אמריקאים, גם בריטים, שירתו עשרות של כלי טייס כאלה, שהיו בדרך מאיראן, עיראק, לירדן, ונעצרו בדרך אלינו. או ליירט אותם מהקרקע, על ידי מערכות הגנה אווירית, כיפת ברזל, כלע דוד ואחרים. אבל האתגר של כלי הטייס הבלתי מאויש, הוא קודם כל לדעת לגלות אותו, לזהות אותו, להבין שיש כזה דבר שמתקדם בגובה נמוך, במהירות נמוכה, ואז ליירט אותה. אלה בגדול, ככה הייתי מנסה למקד, אתגר בעולם הטילים הבליסטיים, ואתגר בעולם הכלי הטייס הבלתי מאוישים.
אתה יודע, ואני חושב רק על המורכבות במבצע הגנתי, כמו שראינו בלילה, שמשלב בעצם חילות אוויר, לפי הדיווחים, ישראלי, אמריקאי, בריטי, ירדני, אולי נוספים, מערכות של יירוט מתקדם, מערכות אוטומטיות, צריך להיות פה גם קשר כל כך הדוק ומשולב ויעיל בין הגופים השונים האלה, שזה מבצע שבאמת אי אפשר להקל בו ראש גם ברמה האזורית.
הקשר הוא לא קשר בין מכונות, הוא לא קשר בין ביטים ופרוטוקולים, הוא קשר בין אנשים. כשאתה מייצר מחויבות ואמון עם הקולגות שלך, אז אתה יודע שבזמן מלחמה אתה תמצא אותו או על הקשר או בכתף ממנך משמאלך בחדר השליטה. ויש לי הרבה מאוד חוויות מהניסיון האישי. הקולגה האמריקאי הוא טריסטאר ג'נרל, הוא לוטנט ג'נרל, רב אלוף. והוא המקביל האמריקאי למפקד הגנה אווירית הישראלי. ואתה נפגש איתו מעת לעת בתרגילים, במפגשים, בסמינרים, או סתם בשיחות כאלה ואחרות. והקשר שנוצר הוא קשר כל כך אישי, שהוא בא לידי ביטוי ברמה של משפחות, הוא בא לידי ביטוי ברמה של חגים וברמה של אירועים, וכשאתה בונה את הקשר בצורה כזאת, אז אתה בטוח שהוא יהיה לידך גם במלחמה. ואותו גנרל אמריקאי לקח את עצמו והגיע להחלפת הפיקוד שלי. הוא אמר לי, מה זאת אומרת? אנחנו אחים, אתה לא יודע, זה אירוע שלך או אירוע שלי. אני כבר סיימתי את התפקיד, פרשתי מהצבא, הייתי בביקור בארצות הברית, הרמתי אליו טלפון, אמרתי לו, ריץ', היום הוא דרך אגב, הוא האיירפורס אקדמי קומנדר, טריסטאר ג'נרל בקולורדו. ואמרתי לו, ריץ', אני ב-DC, הוא היה סגן מפקד חיל אוויר באותה הזמן. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? איפה אתה נמצא? אמרתי לו, נמצא מלון. הוא אומר לי, מה פתאום? בא אליי למלון. כן, אני מתוך את הטריסטאר ג'נרל, לקח אותי אליו הביתה ואמר לי, אמי לא מוכנה, אמי זאת אשתו, לא מוכנה, אתה בא לגור איתנו בבית. אתה מבין את הרמה של האינטימיות הזאת? הקשר האישי הזה מייצר בסוף מחויבות שבא לידי ביטוי בכוחות בשטח. וכשיש לך את זה, אז אתה רואה את התוצאה כמו שבא לידי ביטוי היום.
ואחרי שאמרת את כל זה, ואחרי הקשר האישי וההבנה שיש כאן מערכות מתקדמות שנבנו במשך שנים, וההיכרות המעמיקה שלך עם כל התהליכים, כשישבת באולפן של חדשות 12, וראית את הגל הראשון והגל השני והגל השלישי, עם עשרות רבות של כתבאמים ושל טילים, וספרנו ממש את הדקות, הרגל קצת קפצה, היד טיפה רעדה, או שהיית בטוח ב-100% שהמערכות האלה יוכלו להתמודד עם כל מה שנורא לעברנו?
אין 100%, ואין פה יהירות או שחצנות, אבל אני מכיר היטב את המפקדים, מכיר אותם עשרות שנים, גידלתי אותם, הם היו תחת פיקודי, דובר פה באמת על לוחמים, על מפקדים, על אנשים ש... אפשר וצריך לסמוך עליהם, מיומנים, מקצוענים, חרוצים, מסורים, באמת כל סופרלטיב שרק יכול להיות. לי לא היה ספק שהם יעמדו במבחן, אבל אתה יודע, אתה אף פעם לא מגיע לאירוע הזה בלי ככה השביב של הספק, בלי החשש, כי כמו שאמרתי קודם, יש לך כל כך הרבה משתנים, כל כך הרבה מרכיבים, שאתה אף פעם לא יודע איפה זה יפגוש אותך, ואיזה הפתעה אתה פתאום תגלה תוך כדי התהליך הזה, אבל היה לי ויש לי ביטחון, אמון רב מאוד, קודם כל באנשים, ואחרי זה במערכות. בסדר הזה, זה לא המערכות עשו את העבודה, זה האנשים, הם אלה שעושים את ההבדל, הם אלה שעשו את התוצאה הזאת.
אז לסיום אני אשאל אותך, או יותר נכון אני אבקש ממך עזרה, כי אני מודה שהבוקר הזה אני לא כל כך יודע איך להרגיש. מצד אחד, מתקפה חסרת תקדים, מדאיגה, מטרידה מאוד של איראן באופן רשמי, באופן ישיר, נגד ישראל, דבר שלא ראינו מאז ומעולם, ומתקפה, כמו שאתה אומר, מאוד גדולה, נרחבת ומתוחכמת. מהצד השני, היכולות ההגנתיות שלנו הוכיחו את עצמן מעבר לכל ציפייה, כולל שיתוף פעולה אזורי מרשים מאוד. איך אני, איך אזרחי ישראל, אמורים לפי דעתך ולתחושתך להרגיש הבוקר? איך אתה מרגיש הבוקר?
אנחנו הישראלים חיים בדיסוננס קבוע. ככה זה תמצית חיינו, היה ויהיה. מצד אחד, תחושת גאווה וסיפוק. יש לנו צבא שהוא מגן העם היהודי, ולמרות ועל אף כל מה שהתרגש עלינו, קמנו בבוקר ולא אלמן ישראל. ואחרי שאמרתי את זה, אתה אומר לעצמך, קמתי למציאות אחרת לחלוטין במדינה במזרח התיכון. שיש פה מדינה שעושה מצדים ועל הטילים שלה רושמת השמדת מדינת ישראל, והרכבים שנוסעים במצדים דורסים את דגל ישראל, ואתה מבין שזה לא רק מצדים, וזה לא רק פרפרזות, וזה לא רק דברים דקלרטיביים, אלא יש להם גם כוונה כזאת, ואתה מבין שהם חצו היום איזשהו קו, שכנראה מהיום ועל אני צריך לחיות במציאות אחרת לחלוטין. זה לא רק איומים, זה לא רק התראות, זה לא רק הפחדות, אלא נחצה פה קו. ולכן אתה חי בדיסוננס הזה, מצד אחד סיפוק מהיכול, ומצד שני אתה מבין שהאיום הזה הוא פה כדי להישאר, הוא לא שייך לעבר, הוא לצערנו שייך לעתיד.
תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', תודה רבה.
תודה אלעד.
וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. האורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה שירה הראל, דניאל שחר, עדי חצרוני ודני נודלמן, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.